עם ישראל נמצא בצער ונמצא במלחמה קשה עם אויב אכזרי אשר בטרם הגבנו כל הזמן יורה טילים על אזרחים שלווים. והנה יש תופעה שאנחנו סופרים כמה טילים כל יום האויב יורה, וכשעובר לילה בלי טילים או שעה או שעתיים בלי טילים, בבחינת אתה אומר בבוקר מי ייתן ערב, בערב מי ייתן בוקר, אז מיד אנחנו שומעים את השדרנים אשר בדרך כלל הם לא דתיים ומלגלגים על עניינים אמוניים ודתיים, כאילו אצלהם הרציונל והשכל הוא הדבר אשר מוביל. והנה בזמן שהם מדווחים ואומרים ששעתיים לא נפלו טילים או בלילה לא נפלו טילים, אז אומרים טפו טפו טפו, זו התגובה שלהם, טפו טפו טפו. אז שאל השואל, מה זה הטפו טפו טפו? ומה קרה כאן שכאילו הם לא רוצים להגיד שלא נפלו טילים? לא אומרים ברוך השם לא נפלו טילים, בעזרת השם שהשם יסייענו שלא יפלו טילים, אלא אומרים טפו טפו טפו. מה מסתתר מאחורי הטפו טפו טפו הזה? ובכן, אנחנו מוצאים בגמרא מועד קטן דף י"ח עמוד א' משהו מעניין מאוד של מה לנכתב, קצת היה קשה לייחס אותו לגדולי ישראל. ומסופר את הדברים הבאים, שפעם אחת פנחס אחיו של שמואל, שמואל האמורה המפורסם, התרע במילתא, כלומר נפטר עליו מישהו, ואז הוא היה באבל, פנחס, על שמואל, כלומר שמואל אחיו, למשאל טעם אמינה, כלומר אומר רש"י לנחם אותו, חזינהו לתופרה דאבו נפישן, ראה שהציפורים שלו יותר מדי גדולות. והסיפור הזה הובא כאן במועד קטן דף י"ח עמוד א' בגלל השאלה אם מותר לגזור ציפורניים לאבל, במיוחד שהציפורניים גדולות וכו'. אז שמואל נכנס לנחם את אחיו ורואה שהציפורניים של אחיו האבל פנחס שהן יותר מדי גדולות. אמר לה, אמה היא לא שקלת לו, למה אתה לא מוריד את הציפורניים הללו? אז השיב פנחס האבל לשמואל אחיו שהוא חכם המורה גדול, איבדי דהבה ממזלזת וכולה, היה אם בך היה קורה דבר כזה שאתה היית אבל, היית מזלזל באבל והיית גוזת ציפורניים בתוך האבל. ועל זה נאמר הווי כשגגה יוצא מלפני השליט, כלומר לא היה צריך לומר דבר כזה אם לך היה קורה דבר כזה. מדוע? משום שמספרת הגמרא ויתרא במילתא בשמואל, באמת נפטר לשמואל מישהו ושמואל עכשיו כבר באבל, על פנחס אחו למשאל טעם אמינה, עכשיו פנחס האבל הלך לנחם את אחיו שמואל, שקלנאו לתופרה חפטנאו לאפה, כלומר זרק את הציפורניים בפניו, אמר לה לת לך ברית כרותה לשפתיים, דאמר רבי יוחנן מנין שברית כרותה לשפתיים, שנאמר ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה אליכם וסייעם מלתה תהדור תרוויהו. כלומר מה, אתה לא מחזיק מהדבר הזה שברית כרותה לשפתיים, מה שיוצא מהפה זה מה שמתקיים? אמרת לפלוני שאם לך זה יקרה, אז הנה זה קרה לו, קרה לו ונפטר לו מישהו, כמו שגם ברית כרותה לשפתיים לחיוב, שהרי אברהם אבינו אומר לערב שבו לכם פה עם החמור ואני והנער כלומר יצחק נלכה עד כה, כלומר להר המוריה לעקדת יצחק, ונשתחווה ונשובה בלשון רבים, ויצא מה שהפה אמר זה מה שתקיים, שהם חזרו שניהם ביצחק בפועל, לא נשחק. אז יש ברית קרות על השפתיים לרעה, יש ברית קרות על השפתיים לטובה. וכן אנחנו מוצאים עוד בכמה גמרות, כך למשל במסכת ברכות נאמר אל יפתח פיו לשטן, כלומר צריכים לזהר לא לפתוח את הפה לשטן, לא להגיד עניינים רעים שמה חס וחלילה הדברים יתגשמו. ומכל הדברים האלה, למרות שכאן מסופר על גדולי ישראל, אז רבנו התעלם מהם. אבל יש מן הראשונים ומן האחרונים שהתייחסו אליהם, כי אנחנו מוצאים אותם במצבים שונים, בהיבטים שונים. למשל הגמרא מסכת ברכות מדברת שאם אדם חלם חלום, הולך לידידו, לא הולך לאדם שונא שלו, כדי להשמיע לו את החלום, והוא ינסה להתמודד לפתור לו את החלום. ואומרת הגמרא שהחלומות הולכים אחרי הפתרון, אחרי הפה, מה שפותר החלום אומר זה מה יקרה, ולכן היו משלמים כסף לפותר חלומות טובים. אז זה מקצוע טוב, כי הכל הולך אחר הפה. כמו כן גם עניין הכללות נכנס כאן. ואז השאלה היא, למה רבנו התעלם מכל הדברים האלה, בעוד שיש מן הראשונים האחרונים שכן חשו לדברים האלה? אז עוד מעט נראה, עוד רגע קט, רק נראה משהו מעניין, מרתק, כמו שאומרים, דרמה גדולה מאוד, בשאלות ותשובות מן השמיים. זה שרבי יהודה מרביץ' מבעלי התוספות, יש לו שאלות ותשובות שהוא שאל מהשמיים, אז בסימן כ"ב, ועוד נסתפקנו על מעשה דבר הדיה, דאמרי, זה מסופר מסכת ברכות, דף נ"ו עמוד א', דמן דייב לאגרה פטר לטבע, על זה שנותנים שכר לפותר החלום, אז פותר החלום אומר פתרון טוב, ואז הכל הולך אחרי הפה. ומן דלא יהב לאגרה פטר לבישה, אם אתה הולך לפותר חלומות ולא נותן לו כלום, אז הוא פותר לך חלום, פתרון לא טוב, וזה הולך אחרי הפה. ואמרי ננמה דאשכח רבה ספרה ננפל מידי, כלומר ספר נפל מידו של רבא, והיה כתיב בכל החלומות הולכים אחרי הפה. ועל זה אנו תמהים ושואלים, אם אפשר שישתנו גזרות הבורא? כך רבי יהודה ממרביץ' עם בני מדרשו שואלים לשמיים, אם אפשר שישתנו גזרות הבורא בעבור פתרון הפותר, ואם הדבר כפשוטו שיהיה החלומות הולכים אחר הפה בין טוב ובין רע. אם אין הדבר כפשוטו, בגזרות הבורא אינן משתנות. כלומר, הרי זה כאילו משונה שהאדם מלמטה בהבל פיו מפעיל את הקדוש ברוך הוא לטוב או לרע. דבר הדיה לא היה כי אם מפשר, ואם כן, ואם כן הוא, על מה כתוב בספרו כל החלומות הולכים אחר הפה? עכשיו התשובה מן השמיים, וישיבו גזרי דוק ותשכח, ושניתי לשאול, כלומר ככה זה, לא נמשיך לחטט, ושניתי לשאול ולא ענו לי, רק כבר ראשונה, ונצטערתי על זה ואוספתי לשאול כבר ראשונה, נדנקתי להם לשמיים שיתנו לי תשובה, וישיבו הלא ידעת וגם שמעת, כי יש אנשים שמזל תודותם להיות עיניהם ולשונם רע, גם יש רגליהם רע, והרבה תחלואים באים בעבור עין הרע, והרבה מתים בעין הרע, כמו שאמרו 99 בעין הרע ואחד בדרך ארץ. וגם לפעמים ניתן רשות לשטן לחבל, כמו שידעת במרים מגדלה וכו'. גם יש אנשים שרגליהם טובה, כמו שאמר הכתוב ויברך השם אותך לרגלי, אבל אתה אל תטמע על אלו, כי יש אנשים שמזל תולדתם להיות פותרי חלומות והתקיים בין רעה בין לטובה, ובלבד שיהיה לפי העניין וברדיה היה מהם, ולא נתקיימו הפתרונים בזכותו רק במזלו. ועל זה כעס עליו רבה וכללו, ומה שמצא כתוב בספרו כל החלומות הולכים חרפה, לא נאמר כי אם על בני אדם שמזל תולדתם כן כל זה השיבו לי. אבל רבי דם מרוויץ' שכבר סוף סוף אמרו לו שזה תלוי בבני אדם מסוימים שיש להם מזל מסוים, מזל של עין, מזל של פה, מזל של רגל וכו'. ועוד שאלתי, אם כן למה צריך לומר חלומו למאן דרחים לה? למה הוא צריך דווקא לומר את החלום דווקא לא אהבו? שזה תלוי הרי באדם ומזלו. והשיבו, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, וצריך לפתור טוב הוא דרחים לה, משום מלאך העומד בימינו שנוטה לדבר מפיו של הפותר וחוטף אותו ואומר אמן כן יהיה. זאת אומרת, מלבד העניין של המזל של הפותר, יכול להיות שבאמת אם אתה הולך לפותר חלום שהוא אומר דברים טובים או חלילה דברים רעים, מלאך עומד נצד, שומע את הפתרון, חוטף את הפתרון, אומר אמן כן יהיה, וזה מה שקורה. ואם הוא דסני לה, פותח פיו לרעה, הוא שעומד לשמאלו חוטף הדבר ואומר אמן, ועל סיבה נעשה מה שנעשה, הן לטוב הן לרעה. ואחר שעה השיבו בפעם שלישית, אל תערער אחר דברנו זה, כי באמת הודענוך בסוד עמוק. אתם רואים איזה דרמה גדולה גדולה מאוד רבי יהודה מרוויץ' מבטא בכל הנושאים האלה שאנחנו מוצאים בגמרא. אבל בכל זאת השאלה עצומה על הרמב״ם, סוף סוף מסופר על שמואל, על גדולי עולם, אז איך הוא יכול להתעלם מכל הדברים האלה? עוד רגע קט, אנחנו צריכים לראות בדברי הרשב"א, השו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, סימן רפ"ו, שאלת לעמיתך על נכון בכוונת אביי ורבא משאלת ברהדיה. זה מה שלמדנו כעת, תשובה. זו שאלת פילוסופים שתולים בה הכל בטבע חוק, אך לפי הנראה מן הכתוב, בהסכמת חכמי התורה. אינו כן, יש, אלא יש בכל בכל או סגולות או דברים נעלמים, לא נתבאר לנו עתה סיבתם. והוא שאמרו ברית קרוטה לשפתיים, ואמרו הווי כשגגה היוצאת מלפני השליט וכו' וכו'. כלומר אומר איך קוראים הרשב"א, דע לך, זוהי מחלוקת בין הפילוסופים אשר הם בדעה שכאילו הכל הוא לפי החוקים הטבעיים, ויש אנשי תורה, אנשי אמונה, שמאמינים שקוראים שיש מה שנקרא סגולות, יש משהו, דברים כאלה שכן משפיעים. אז דע לך כאילו את הנתיב שלך. ואנחנו מוצאים את זה גם כן שוב בתשובת הרשב"א, חלק א', סימן ת"ח, אותה תשובה כפי שראינו אותה המיוחסת לרמב"ן. הוא אומר בהסכמת חכמי התורה אינו כן, כלומר מפעיל את זה כאילו כשתי שיטות שונות. ועד לפענוח רק מציין ברשות הריבש סימן קופיו דלת, עוד שאלת, חולה שהיה גוסס ערב שבת ואמרו לפתוח לו קבר, יען אם ימות קודם השבת ייכנס לקברו בו ביום. כלומר אם ימות לפני שבת, למה להשאיר אותו בשבת? אז אסור יהיה כבר לקבור אותו, ככה הקבר יהיה מוכן, ומן הרגע אם הוא מת לפני כניסת השבת יזנקו, יקברו אותו, וכך יסיימו לפני כניסת השבת. האם מותר לעשות דבר כזה או לא? ראוי לעשותו כן, שיראה לי שהיו מונעים זה בקרבנו והם לא ידעתי טעם, ואם ראיתי בריאים פתחו קבריהם והכינו כל צורכי קבורתם בעודם חיים. כלומר יש כאלה שמונעים מאיתנו דבר כזה. ומצד שני רואה גדולה עולם כמו דון משה בן שושן נוחו עדן, חצב קברו וקבר זקנתי אשתו 5 שנים קודם שנפטר. כלומר קנה חלקת קבר, פתח את הקבר 5 שנים לפני המיטה. איך להתנהג במקרים כאלה? תשובה, באבל רבתי אז תניה גבי גוסס וחולה, אין קוראים ואין חולצין ואין מצפידין עליו ואין מכניסין אמו ארון לבית עד שימות. כלומר אדם שהוא גוסס תיזהר, אל תתחיל לפניו לומר שמה תטרף דעתו. זה כן, זה אסור. לפני גוסס אין לנהוג כאילו המוות כבר בא שמה תטרף דעתו. אבל לעומת זאת הוא אומר, אנחנו מוצאים שוודאי וודאי בני אדם הכינו את דברי קבורתם עוד מחייהם, ואין מה לחשוש בדבר הזה. עכשיו רבותיי, אנחנו מוצאים כמכם מזקננו שבדאי ברגע שאנחנו קוראים הלכה או פסוק או משהו, אז מכנים במקום עד מותון עד מותון, לא קוראים את הפסוק בנוכח אלא בגוף שלישי, כדי, בגלל העניין הזה. וכאמור, אם באמת יש מקום לחשוש לדבר הזה, למה הרמב״ם הפוסק התעלם מזה? אי אפשר לומר שהרמב״ם נמנע עם הפילוסופים שעליהם דיבר הרשב"א, שכאילו הם אומרים הכל חוק טבעי, כיוון שהרמב״ם נלחם מלחמה קשה מאוד נגד אריסטו, שכל כך העריך אותו וכל כך הרבה הביא ציטטים מדבריו, נלחם מלחמה חזקה נגדו בעניין הזה של קדמות העולם או חידוש העולם. ורבנו אומר, תורת משה רבנו, יש הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש אחר העדר המוחלט, וזה הבסיס לתפיסתנו שיש השגחת הבורא, יש דין ויש דיין, מעשיו של האדם יקרבוהו ומעשיו של האדם ירחקוהו. אז זה לא חוק טבעי רגיל, אלא זה חוק אלוהי שכורך בזיקה ישירה בין מעשי האדם ובין מה שקורה לו. ולכן אי אפשר לשייך את רבנו לאותה קבוצה פילוסופית שעליה הרשב"א מכוון, מעמיד אותה מול חכמי התורה וכו'. אלא הרמב״ם יאמר בצורה כזו, באמת יש השגחה פרטית ומעשיו של האדם קרבוהו ומעשיו ירחקוהו. ומה שמסופר עם גדולי עולם שאמרו, ברית כפרותה לשפתיים, אל יפתח פיו לשטן, מבחינתו של הרמב״ם אלה הם דפוסי התנהגות של גדולי ישראל בפני ההמונים, כי כך ההמונים הם בנויים, ולא רצו לשבר להם את עולם מושגיהם, כמו שהגמרא בפסחים למעלה משלושה דפים מעריכה מאוד מאוד בעניין הזוגות, שאסור לעולם לשים, לקחת שני כוסות, ארבעה כוסות וכל מיני דברים, הכל לא בזוגות, הכל לא בדאבל, רק בפרד, כיוון שהזוגות זה דבר מאוד מאוד מזיק. ובסופו של דבר הגמרא שם אומרת, מן דקפיד קפדינן בהדה, מן דלא קפיד לא קפדינן בהדה. כלומר, זה תלוי בבן אדם, אם הוא יותר מדי חושש זה עלול לתפוס אותו. אדם לא חושש, אז לא יפגע בו. וכל זה רבותיי לא נזכר בירושלמי לחלוטין, לא על יפתח פיו לשטן, לא עניין הזוגות, לא עניין ברית כרותה לשפתיים. בירושלמי בארץ ישראל שרחוקים מבבל היו רחוקים מההשקפות האלה, אבל בבבל היו הדברים האלה. ולכן מה שאנחנו רואים את הדרמטיות הגדולה ביותר אצל שוט מן השמיים, הרמב״ם אילו היה נזקק לדבר כזה היה אומר, זה הסוד העמוק וזה התולדה של בעלי לשון ובעלי עין ובעלי רגל ובעלי יד. כי יש בני אדם שכך אומרים, ראית את העין שלו, תיזהר, זה בעל עין הרע, ראית זה הפה שלו, תיזהר ממנו וכו' וכו'. כך הם חוששים, למה לך לתפוך להם את החיים, תיזהר מהם, כי זה, הם באמת מאמינים כך. רבותיי, באים אליי בני אדם ששנים על גבי שנים מתייסרים רק בגלל האמונה שפלוני דפק להם את החיים שהוא אמר להם את מה שהוא אמר להם. וסיפרת לכם סיפור דרמטי אמיתי, אמיתי, שאני הייתי שותף לו, שהייתי שותף לו. הוזעקתי רבותיי לבית חולים של חולי נפש, אמרו לי, שמע, יש כאן בחור תימני שהוא כבר אור על עצם, לא קם מהמיטה שנה שלמה, מנותק מן העולם לחלוטין, חולה נפש. ניסינו לטפל בו בפסיכיאטרים, בפסיכולוגים, במטפלים על ידי כל מיני עשייה, בכל הכללים, לא הצלחנו. הרופאים הרימו ידיים כולם, היה סוציולוג דתי, אמר הרב ערוסי, עשה טובה בו, נגזר עליו גזר דין מוות, לא יטפלו בו. אמרתי לו, וכי אני מתעסק בדברים כאלה? אמר לי, לא, אני יודע שאתה לא מתעסק, אבל תנסה למצוא פתרון, אני דתי ואני מאמין שיש עוד אולי שביל אמוני. הם גזרו עליו גזירה שיותר אין מה לעשות, התייאשו ממנו. אמרתי לו, תשמע, מעודי לא עסקתי בדברים האלה, אבל אני מבקש ממך דבר אחד, תגיד לו, מצאת רב תימני חכם גדול, לא כי אני כזה, אלא תגדיל אותי בעיניו, ותגיד שהוא מוכן לבוא לטפל בך, אבל רק דבר אחד תעשה, אתה תקום להתרחץ. מה אתה אומר לקום להתרחץ? שנה שלמה עולה מיטה וכבר עולה על העצם. אמרתי לו זה התנאי, יקום להתרחץ, יקום אני בא, לא יקום אני לא בא. צלצל אחר כמה דקות, הנס הזה התרחש, מקימים אותו להתרחץ, תפוס טקסי, תבוא עליה, עליה ההוצאות. תפסתי טקסי, הגעתי, באמת הוא כבר התרחץ, היה על המיטה. באתי, העליתי אותו, קרבתי אותו אליי, שמתי יד על יד, התחלתי באמת להתפלל לרפואתו, מלמל בשפתיים, מתפלל לרפואתו. ואז אני אומר לו, תגיד אחריי עוד מילה, עוד מילה, תפילות של, של, של הקדוש ברוך הוא, שישלח לו רפואה שלמה. ואתם רואים, העיניים שלנו מפתחות, מתחיל להיות בוהק בעיניים, תקווה והכל. וברוך השם אני מתקדם בצעדים, בצעדים. נכנסת לפתע פתאום אמו, יושבת ורואה איך אני מטפל בבנה. ואז היא אומרת, הרב ארוסי, זה לא יועיל, כללו אותנו בזמן שהתחתנו, זה מאז שהתחתנו כאלו. הוא שומע, שומע, ושכב חזרה לזה. הכל הולך אחרי השפתיים, והכל הולך אחרי הדברים האלה, כי יש בני אדם שאומר, השוט מן השמיים, שתולדתם, שמזגם, שהמזל שלהם, שהם יותר מדי רגישים, אחרי פה, אחרי העיניים, אחרי דברים כאלה. ככה רמב"ם מסביר את הדברים. אחר כך אני כבר תיאשתי, לקחתי אותו, התחנן אליי אותו סוציולוג, לקחתי אותו בסלם ג'יספן, ובכוונה רק בשביל, זכרו לך, בכוונה כדי שאולי לחלץ אותו, זה סכנה נפשות, מה לא עושים בשביל להציל אותו? אמרתי לו, אבל אם אתם לא תנתקו אותו מהאמא, האמא תהרוג אותו, האמא אישה הורגת אותו. וכן הבא, הייתה סודיות מוחלטת, הגניבו אותו מבית חולים לסלם ג'יספן ברמת עמידר, הגניבו אותו לשם. והנה המחתרתית הזו הגיעה, בנה לא נמצא, חקרה דרשה עד שגילתה, הגיעה ואנחנו בשיא האירוע, שהוא היה מחסה חושך ודופק ומדבר עם שדים ורוחות, כל הדברים שאני הייתי מאוד מאוד מומחה בהם. והנה רבותיי, בסופו של דבר כשהוא כבר פתח את האור והתחיל לברך אותו והכל, כי סוף סוף סיכם עם השדים שהוא גומר עם כל העניין הזה, אומרת לו, אתה לא זוכר ושאנחנו באנו אליך ואתה אמרת כך וכך וכך, דופי הכל והכל הלך ונגמר הסיפור. לכן מה שאני חוזר ואומר, אשרי מי שפונה לבורא עולם ויודע שפיו ותולדתו הוא רק על פי מעשיו והתנהגותו ותפילתו לבורא עולם, אשרי. אבל מי שכן נוהג כך, אל תזלזלו, כי סוף סוף אם תזלזלו יכול להיות שאתם פוגעים בו מאחר, והוא רגיש מאוד מאוד לדברים האלה. ולמה לפגוע בבן אדם שהוא רגיש לדברים האלה? אלא מי שמאמין ומקפיד שיזהר, לא לחינם בתלמוד הבבלי יבין את הדברים האלה. מי שלא מקפיד, ברוך השם, לא יהיה וואקי ויזלזל, אלא וואקי חזק, אבל יתפלל, יאמין בורא עולם, ידע שהכל תלוי במעשה בתנהגותו ובתפילתו. ואז אני חוזר אל השדרנים האלה. השדרנים האלה, מוריי ורבותיי, תראו לאן הגיעו. הם באים בשם הרציונליות וההשכלה לזלזל ולערער בכל ערכי קודש ואמונה, ומגיעים רבותיי אל הדיוטה הנמוכה של אותם אנשים פרימיטיביים שבשביל לסלק את החשש של אל יפתח פיו לשטן וברית כרותה לשטן, שהם לא יודעים את המקורות, אומרים טו 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 טו. אז תארו לעצמכם שגדולי הרציונליים האלה מגיעים לדיוטה נמוכה ומשתמשים באמצעים כל כך המוניים רק בשביל לבלום דברים כאלה. אין לנו אלא אותי עזבו, אומר הנביא ירמיהו, אותי עזבו בורות מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יפילו במים. רבי חנינא בן עקשיא אמר לעשות את זה.